Welcome everyone. Bruchim Abaim. Rav Amar. Welcome to Rabbi Dr. Dobrinsky, who of course has been so central to everything going on in the yeshiva, but especially that which has been put together for our Sephardic students here. Welcome Rabbi Moshe Tison. Rav Amar's son, Eliyahu. I want a special welcome to Rabbi Shaul Kassin from Deal, grandson of the former chief rabbi. And of course to Rav Amar, who is with us as well, Birshus the Rosh Yeshiva. We could try to give Rav Amar an introduction from Parshat Kedoshim, but B'nai Eretz Yisrael up to Parshat Emor. So especially for Rav Amar, I think we have to give an introduction to Emor, Rav Amar's words have uplifted Sfaradim, Ashkenazim, Jews from around the world. But even more than Rav Amar's words is the reputation that he has and the model that he sets. Rav Amar's work as the Rishon Litzion, Rav Amar is now the Sephardic Chief Rabbi of Yerushalayim. He served as the Sephardic Chief Rabbi of Eretz Yisrael, the Rishon Litzion, from 2003 to 2013. He works closely with our own Rosh Yeshiva on Inyanei Beit Din and is very involved in helping Jews around the world with Psak Halacha and with different Inyanei Beit Din. It is our great, great honor to have Rav Amar with us this morning to give a shiur. Kvod HaRav.
ברשות מוריי ורבותיי, כל התלמידי החכמים ובראשנו, מרנן ורבנן ראשי הישיבה, ידידנו המכובד, הגאון הגדול רבי צבי שכטר, שליטה, גאון רבי אליהו בן חיים, הגאון רבי מאיר
גולדוויכט,
וכל הרב הרג, רבי יונה ריס, כל הרבנים, אני לא זוכר את כל השמות. כבוד הסגן הנשיא וכל הקהל הקדוש, גם הרבנים הרב קצין וכל המשתתפים איתנו, ברוכים תהיו לשם. בזמנו כתבתי תשובה, אולי דיברנו בזה ודאי עם הרבי חיים, גם התכתבנו על העניין של אם שהיא פונדיקאית. בימינו התפתח המדע בעניין הזה מאוד, וזה נהיה מילתא דשכיחא, שאנשים או נשים שאינם יכולים לזכות במצוות פריה ורבייה, אז עושים, יש דרכים חדשות, לוקחים פעמים זרע מכאן או ביצית מכאן, ויש בזה דיונים בין גדולי דורנו בהרבה תחומים שדנו על הדברים האלה. אחת השאלות החשובות הייתה מחלוקת גדולה בעניין אם מותר לקחת זרע מאיש אחר או מגוי. זה נחלקו גדולי הדור שלפנינו והיו דעות מדעות שונים. בימינו התפתח יותר העניין של כשלוקחים למשל ביצית של יהודייה ושותלים אותה בגוף של נוכרית, לא מצאו יהודייה שתהיה אם פונדיקאית אלא נוכרית, האם הוולד יש לו דין של יהודי, אם הוא בן או בת זה לא משנה, או יש לו דין של נוכרי? כי הביצית היא מיהודיה, והאם שגידלה אותו בביתנה היא נוכרית, יש פה כמו תרתי דסתרי. וגם בזה יש דעות. בזמנו דיברתי עם מרן הרב עובדיה יוסף עליו השלום. אני חושב שהשיחה הכי ארוכה שהייתה לי בהלכה עם הרב, זה היה בנושא הזה. הוא בהתחלה היה דוחה את הדבר, כי לא נוחה לו, לא נייח לו שיעשו את זה. אבל אמרתי לו שבזמננו זה נהיה דבר שכיח מאוד, מצוי מאוד בזמננו. אני אומר לכם שכמעט אין יום, יומיים שלא באים שאלות חדשים לבקרים בעניין הזה. מאוד מאוד שכיח. ואמרתי לו שמה שאני חושב, שהעיקר שקוראים זה הביצית. ובסוף הסכים איתי. גם דיברתי עם מורי ורבי, הגאון הגדול ביעקב ניסן רוזנטל עליו השלום, בעל משנת יעקב על הרמב״ם. הוא היה לו פשוט שהולכים רק אחרי הביצית. והוא טען שהאם הפונדיקאית ששמים את העובר בגופה, יש לה דין רק של אינקובטור. היא לא משנה ולא קובעת את הייחוס של אותו הבלד. דיברתי עם אנשים שהיו מקורבים מאוד לגאון הרב לישיב עליו השלום. והם אמרו לי שגם הוא דעתו כך, אבל הוא לא רצה לפסוק, כי הוא טען שעוד לא הייתה לו ראיה מוכרחת כדי להכריע את ההלכה, אז הוא נמנע מלפסוק בעניין הזה. אני, היות וראיתי את המצב, שזה הולך ונעשה נפוץ יותר ויותר, על כן אז כבר עמלתי הרבה, לפי עניות דעתי מצאתי ראיה מבמות עין חץ, שנראית לי שהיא ראיה נכוחה, אבל כדרכה של תורה תמיד יש גם שחושבים אחרת ומפרשים אחרת. שם ראינו שנחלקו האמוראים, רבי יוחנן ורבי דימי, נחלקו בנוכרית גויה שהתעברה בעודה גויה. ומיד התגיירה אחרי העיבור. אפילו יום אחד, אפילו שעה אחת. מה דינו של העובר? אז אם היא הייתה כבר מעוברת, אז זה נקרא הורתה שלא בקדושה, בעודה גויה. כשהיא התגיירה, היא טבלה לשם יהדות, קיבלה עליה תורה ומצוות. אז למאן דאמר עובר לרחימו, הוולד ממילא עלתה לו הטבילה, הוא חלק מאמו, כמו אחד מהאיברים של האמא. וכמו שעלתה טבילה לאישה בכללות, לכל איבריה וגידיה ועצמותיה, גם עלתה לעובר שבמעיה, כי עובר ירחם. רבי יוחנן סובר, גם בקורבנות, גם בהרבה דברים, שעובר לאו ירחם. אז הגמרא בהתחלה חשבה לומר, שלפי רבי יוחנן, הוולד כשיוולד צריך לגייר אותו, צריך לטבול אותו מחדש. אבל בסוף הגמרא מסיקה שגם לרבי יוחנן הבלד כבר נהיה גר. איך? הרי עובר לאו ירחימו. אז איך עלתה לו הגרות? אומר רבי יוחנן, זה גרות מצד עצמו. כי גם הוא היה בתוך המקווה. לא מפני שעובר ירחימו. רבי יוחנן באמת סובר עובר לאו ירחימו. אבל הוא היה בתוך המקווה. שואלת הגמרא, הרי יש חציצה. הגוף של האמא חוצצת בין הילד, העובר, לבין המים. ומה זה הגמרא? זה לא חציצה. היינו רביתה. כך דרכו, זה הגידול שלו, זה לא נקרא חטיטה. אז יוצא שיש נפקא מינה בין רבי יוחנן לרבי מי. האם עלתה לו תבילה של אמו, ומכוח תבילת אמו הוא גר, או שהוא התגייר בפני עצמו? יש נפקא מינה, והיא מוזכרת בנודע ביהודה ביערות שלו דגול מרבבה, על בן עזר, שם הוא אומר, ביורדיה, ביורדיה בלכות גירות, שם הוא אומר שיש נפקא מינה, אם כשהטבילו את האם, והיא הייתה כבר מעוברת, אבל הבדין לא ידעו שהיא מעוברת, אז אם אנחנו אומרים עובר רחימו, אז לא צריכים לדעת, זה יהיה רחימו, זה חלק מהעברים של אמו. אבל אם אנחנו אומרים עובר לאו ירחימו, אז יוצא שבשעה שהטבילו, על מה התכוונו בדין לגייר? רק על האמא. הוולד בכלל לא ידעו שיש ולד, אז לא התכוונו, אז לא עלתה לו טבילה. יש חולקים בזה, זה לא מוסכם בפוסקים, הרבה חולקים על הנודע ביהודה, ויש שמסכימים איתו, אבל כך כתב הנודע ביהודה בדגול מרבבה. וזה באמת הזדמנות לראות את הנפקא מינה בין שתי הדעות. אבל על כל פנים, הרי העיבור היה כשהיא הייתה גויה. ובין אם נאמר עובר רחימו, ובין אם נאמר עובר לה ברחימו, בשניהם הוא טבל, או מצד אמו או מצד עצמו. מה נשאר עכשיו? עכשיו הוא נמצא 9 חודשים מונח בבטן אמו, שהיא כבר יהודיה, כי היא כבר התגיירה. נכון, הוא התגייר גם הוא באותו זמן, אבל מעכשיו היא כבר יהודיה. שהרי אם תתעבר אחרי שהתגיירה, הדין הוא שהבלד, אם היא בת, היא קשרה לכהונה מדאורייתא. אסורה לכהונה רק מדרבנה. ואם ניסית לכהן, לא תצא. אבל העובר שהתעברה בו לפני שהתגיירה, אם היא בת, אסורה לכהונה מדאורייתא, מפורש. בחלקת מחוקק, מפורש בבית שמואל, וכולם למדו את זה מלשון הרמב״ם בבירור, ולא נאריך בדבר. אסורה לכהן דאורייתא, ואם ניסית לכהן תצא. זה כבר משמעות אחרת לגמרי. כי יש לו דין של גר, וגר אפילו התגיירה פחותה מבת 3, עוסקים כחכמים, לא כרבי שמעון בר יוחאי, שגיורת אסורה לכהן מן התורה. אז לא רק פחותה מבת 3, אלא אפילו התגייר בבטן אמו, שעדיין לא נולד, הורתו שלו בקדושה, ולידתו בקדושה. עם כל זאת, אם היא בת אסורה לכהן מדאורייתא, ואפילו ניסית תצא. אז מה רואים כאן? רואים שהקובע במעמד של העובר, אם הוא יהודי או לא יהודי, קובע הרגע של העיבור. אפילו שאחר כך היא נשארה אותה בת אצל אמת 9 חודשים, כשהיא כבר יהודיה, זה לא יכול לשנות. היא נשארה דינה כגויה, כגיורת, ואסורה מן התורה לכהן. אז ממילא גם כשלוקחים בצית של יהודיה ומשתילים אותה, מפרים אותה, אחר כך משתילים אותה בגופה, לא, הפוך, הם לקחו בצית של נוכרית והפרו אותה והשתילו אותה בגופה של יהודיה, זה לא משנה. היא נשארת גויה וצריכה גיור כשתיוולד. כשתיוולד ותגדל, עושים גיור. אותו דבר, גם להפך, אם הביצית הייתה מיהודיה והפרו אותה והשתילו אותה בגופה של נוכרית, והיא גדלה שם 9 חודשים כל ימי העיבור עד שנולדה, היא יהודיה. באמת יש תשובה של הרב אוזנר עליו השלום בשבט הלוי מלך חלק יהוד או יהוד א', שהוא לא אומר כך. הוא עשה בקיצור, הוא העלה שהולכים אחרי האם פונדיקאית, כנראה לחומרה, אבל כפי שאמרנו מה שהעליתי וגם התייעצתי עם גדולי עולם, כולם הסכימו איתי שמה שקובע זה מאיפה הביצית. בזמנו הקשו לי כמה קושיות מעניינים של זרעים, מדיני עורלה וכדומה, שיש משניות והלכות, אבל באמת הבאתי גם ראיות להפך, דחיתי את זה, אבל יש תמיד מקום. אבל בעיקר הדין, הדמיון שבין זרעים, מצוות של עורלה ומצוות שאר המצוות כלאיים לבין יחוסין של בני אדם אין דמיון. האמת ותכף נדבר מזה. שם כתוב ברמב״ם בהלכות נטע רבעי הרמב״ם כותב פרק יוד הלכת את זין, ילדה שסיפחה בסקנה. מה זה ילדה? עץ צעיר שעוד לא עברו עליו שנות העורלה, נקראת ילדה, היא עוד לא עברה שנות עורלה. ילדה שסיפחה, שהרכיב אותה בסקנה, הרי כשלוקחים עץ או ענף ומרכיבים אותו בעץ אחר, הוא נהיה חלק ממנו. הוא גודל שם ונהיה חלק ממנו. עכשיו לקחו ענף או עץ שעוד לא עברו עליו שנות עורלה, וסיפחו אותו בעץ זקן, שכבר עבר שנות העורלה. אומר הרמב״ם, והיו פירות בילדה. אם לא היו בו פירות, באותו עץ של הילדה, רק אחרי שסיבחנו אותה בסקנה, אז הוא נתן פירות, הפירות האלה מותר. כי העץ הזה כבר הוא לא נקרא עורלה, הוא כבר נהיה חלק בלתי נפרד מהעץ הזקן. הוא כבר נהיה חלק בלתי נפרד מהעץ הזקן. אז זה נקרא שהסקנה נתנה את הפירות, לא הילדה. ועל כן הפירות שלו מותרים באכילה. אבל אם היו פירות בילדה לפני שסיפחו אותה בסקנה, היו בו פירות שהם כבר נקראים פירות של עורלה שאסורים באכילה ובהנאה, אפילו הוסיפו 200, לא סתם אמרה המשנה והרמב״ם 200, כי עורלה לא מתבטלת ב-60, גם לא ב-101 כמו תרומה, אלא ב-200. זה הדין של עורלה. אפילו הוסיפו 200, הרי אלו הפירות של הילדה אסורים, שאין גידולי היתר מעלים את העיקר האסור. מה הפירוש? הרי אלו הפירות אסורים. היה מקום לומר שהפרי הזה שנגדל יצא לאור העולם, כשהיא ילדה עוד לא עברו עליה שנות העורלה, הפרי הזה יש בו חלק שהוא עורלה. החלק היה עוד פרי קטן, למשל יש בו 10 גרם, דרך משל. אז 10 גרם זה עורלה, אבל עכשיו שהוא כבר חלק מהסקנה, ועכשיו יש בו 200 גרם, אז התוספת היא לא אסורה, אולי יש פה איסור ויתר. אבל הרמב״ם לא אומר כך. הרמב״ם אומר, הרי אלו הפירות של ילדה אסורים. הוא לא אמר רק התוספת אסורה. הפירות, משמע, כל הפירות שגדלו, אפילו שעכשיו הוסיפו 200, גדלו מאוד מאוד, הרבה יותר ממה שהיו, הפירות אסורים. ובאמת, כמו שהלשון מראה ברור, כך כתב גם קרן אורה, וכך כתב גם רוגוצ'ובר, הביאו את דבריו, וזה דברים ברורים ברמב״ם, שהפירות עצמם אסורים. יש מחלוקת הראשונים, אם כל הפרי אסור מהתורה, או שהתוספת זה הגדרה בנה, שרן והראש ומסכת גדרים ועוד. אבל הוא מוסיף פה שאין גידולי היתר מעלים את העיקר האסור. היה מקום לומר שהעיקר לבדו אסור. רק הגידולים הם מותרים אבל נאסרו. לא יכולים להתיר. אבל אם כך, לא היה צריך לומר הרי אלו הפירות אסורים. אלו לומר הרי הגידול העיקרי שהיה מזמן, הוא אסור. מהלשון משמע שהכל אסור. רק למה אמר שאין גידול היתר? זאת אומרת, אם היינו אומרים שהתוספת הרי גדלה 200, יש לה כוח לבטל את האיסור, אז זה בסדר, הכל מותר. אבל כיוון שאין כוח בגידול, אפילו גדול הרבה, אפילו גדלה פי 200, אין כוח בתוספת להתיר את האיסור, אז כל מה שגדל, מאיפה גדל? מתוך האיסור, כי האיסור לא בטל. אז אם גדל מהאיסור, הכל אסור. היוצא מן התמת המאה, היוצא מן האיסור אסור. והראיה, שהרמב״ם עצמו, בהלכות כלאיים, אומר אחר, פה התנא שינה את לשונו. הרמב״ם בהלכות כלאיים, פרק ה' הלכה כ"ד. וזה לשונו. בצל שנטעו בכרם. לקח בצל ונטע אותו בכרם. למה אמר נטעו? בדרך כלל נטיעה זה בעץ. בצל זה עדיין ירק. אבל הדרך שלו שנוטעים אותו. לוקחים בצלים קטנים, כמו נטיעת עץ. מכניסים את הראש באדמה והוא גודל ומוסיף. בצל שנטעו בכרם, אז אם נטעו בכרם זה כלאיים, וכלאי הכרם הם הכי חמורים. כתוב פן תוקדש המלאה, אמרו רבותינו מה זה תוקדש? תוקד אש, צריך לשרוף באש. אסור גם באכילה וגם בענה, צריך לשרוף אותו. בצל שנטעו בכרם, ואחר כך נעקר הכרם, הכרם הורידו אותו. עכשיו מה נשאר? נשאר בצל בלי כרם. אז מה שגודל מהיום והלאה, כבר אין כלאיים, כי הכרם כבר הלך. ואחר כך צמחו הבצלים, אחר כך, אחרי שעקרו את הכרם. מן העיקר הנטוע, אף על פי שרבו הגידולים על עיקרן במתיים, הרי אותו העיקר באיסורו. כאן לא אמר הרי הפירות האלה אסורים, הוא לא אמר הרי הבצלים האלה אסורים. כאן הרמב״ם דייק, הרי אותו העיקר באיסורו. כלומר, רק העיקר אסור, אבל התוספת מותרת. השינוי מראה שמה שכתב שם בהלכות נטע רבעי, שהפירות אסורים כל הפירות. ובאמת, גם פה, גם קרן אורה וגם הגאון הרוגוצ'ובי אומרים, כאן זה אחרת. כאן רק העיקר אסור, אבל התוספת מותרת, וכך מפורש, הם לא ראו מארי קורקוס, כנראה לא נתפס בימיהם, מארי קורקוס בפירוש, מארי קורקוס היה ראשון במרן בכסף משנה, בהלכות זרעים, מביא דבריו תמיד אחת אל אחת, כמעט לא ראיתי שחולק עליו. תמיד מביא דבריו כהלכה למשה, את דברי מארי קורקוס. וכאן הוא אומר בפירוש, הרי העיקר באיסורו, הוא אומר זה פשוט שרק העיקר עשו, הוא אומר די לנו, שהתוספת לא מתירה את העיקר. אז על כן העיקר בדבר, לאסור גם את התוספת, מה פתאום? אז רואים שהרמב״ם לא כתב סתם לישנה בעלמה, או שגרה דלישנה, או איזה טענה. פה הוא כתב הפירות אסורים, וכאן הוא כתב העיקר אסור, משמע התוספת מותרת. אז כשכתב הפירות אסורים, גם התוספת אסור. מה ההבדל? אגב, יש פה רבי עקיבא איגר בגיליון, דבר שקצת מפליא, הוא כותב כאן, הרי העיקר אסור, הוא אומר, וכן כתב בהלכות נטע רבעי. וכן כתב. כתב אחרת. כלומר, קורקוס מפרש אחרת, כולם מפרשים. אחר כך פירשתי כנראה וכן כתב, הוא הולך על הנקודה הזאת שהתוספת לא מתירה את העיקר, בזה וכן כתב. גם שם לא. אבל יש הבדל. וההבדל כנראה, משום שהבצל, כשנוטעים אותו, הוא מגדל עוד בצלים. והרמב״ם פה לא מדבר על הבצל שעשינו והוסיף. יכול להיות שבבצל עצמו שנוסף, הוא יסבור כמו שאמר שם, שכל התוספת הזאת, לא רק העיקר, אלא על מה מדבר פה? על בצלים חדשים שיצאו. אלה הם מותרים. ותראו את הלשון. אני חוזר על הלשון שהרמב״ם זה מדויק מאוד. בצל שנטעו בכרם, ואחר כך נעקר הכרם, ואחר כך צמחו הבצלים מן העיקר הנטוע, אף על פי שרבו הגידולים על עיקרו במתיים, הרי אותו העיקר באיסורו, שאין גידולי היתר מעלית העיקר. זאת אומרת, צמחו בצלים. מדובר פה על בצלים שצמחו אחר שנעקר הכרם. על כן אומר רק העיקר אסור. מה זה העיקר? זה אותו בצל. אז אותו בצל כולו יהיה אסור. עם התוספת שלו. אז אין סתירה בין ההלכות. וכשרבי עקיבא איגר אמר וכן כתב שם, מתקבל את זה. רבי עקיבא איגר העיר הערה. מהלכות תרומות. מהלכות תרומות, כאן כתוב אחרת. הרמב״ם כותב כאן בהלכות תרומות בפרק י' הלכה כ"ב, גידולי גידולים. פה מדובר, אדם לקח פירות של תרומה וזרע אותה. לקח למשל זרעים של דגן או של קטניות שהם תרומה, כבר הפריש אותם לתרומה. תרומה אסורה וישבה חיוב מיתה. והוא הלך וזרע אותה. אז אומר הרמב״ם, גידולי גידולין חולין לכל דבר. ואפילו דבר שאין זרעו קלה, אם רבו הגידולים על העיקר, בגידולי הגידולים, הרי הגידולים השניים מעלין את העיקר. הכל מותר, מעלים את העיקר, הפוך מה שאמר שם בשתי המקומות הקודמים, בנטע רבעי ובכליים, שאין התוספת מעלה את העיקר. כאן הוא אומר מעלים. אז רבי עקיבא איגר מעיר על זה, למה, מה ההבדל? חזון איש בהלכות זרעים, וגם הרב קהילות יעקב, גיסו של החזון איש, סטפלר, שניהם אומרים שזה רק בגידולי גידולים. ובאמת ככה רמב"ם. בהלכה כ"א כותב הרמב״ם גידולי תרומה, לא גידולי גידולים, גידולי תרומה, הרי הן כחולין לכל דבר, אלא שאסורים לזרים, נשארו אסורים לזרים. גזרו חכמים עליהם, מן הדין הם לא אסורים, כי זרענו אותם, כבר הלכה מהם דין תרומה. זה דומה לדבר שהוא עבר עיכול. אני פעם דנתי על דבש מלאכות. יש שהחמירו. מפני שאומרים, חוששים שדבש מלאכות הוא בא גם מגוף הדבורה. הגמרא אומרת שדבש דבורים הוא לא מגופה. זה רק עובר מהצוף של הפרחים ויוצא. אבל דבש מלאכות זה משהו מגופה. ואני אמרתי, אפילו אם תמצא לומר כך, הרחתי בזה תשובה. אפילו אם נאמר כך, סוף סוף, זה עבר עיכול. דבר שעובר עיכול הוא פירשה בעלמה. יש לי הרבה ראיות, אחת מהן, יש תוספתא, שהרמב״ם פוסק אותה בהלכות אבות הטומאה. אם פיל גדול בלע תינוק. תינוק, אדם זה הטומאה הכי חמורה. אדם זה אבי אבות הטומאה. בלע תינוק ויצא, היה לו לפיל, לא טחן אותו, היה לו קלקול קיבה והתינוק יצא שלם, כבר לא מתאמן. מה קרה? היות ועבר בעברי העיכול, כבר יש לו דין של פירשה בעלמה. פירשה בעלמה כבר לא מקבל אותו. אמרתי גם דבש מלאכות, אפילו אם תצא לומר, אבל זה אחרי עיכות, זה ברור בספרי המדע שדיברו על זה. ועל כן אין בו איסור, גם כאן, כשזרענו את הזרעים שהם תרומה, זה כמו שעברו עיכול. הם יצאו מכלל תרומה. ועל כן אומר הרמב״ם, גידולי תרומה, אפילו לא גידולי גידולי. גידולי תרומה הרי הם כחולים לכל דבר. אלא שאסורים לזרים, אבל גם זה מדרבנן. גזרו חכמים על אותם גידולים. למה גזרו? שיהיו אסורים לזרים, כי תרומה, משום תרומת מאה. שמא הכהן ישמור אותה, ואחר כך יזרוע אותה, ונמצא בה לידי מכשלה. על כן גזרו, אז רק דרבנן. אבל בהלכה שאחריה, בהלכה כבית, כבר מדבר על גידולי גידולי. לקח זרעים של תרומה, וזרע אותם, וגדלו עוד זרעים, וזרע אותם עוד פעם, את הזרעים השניים, את הגידולים, יצא מהם גידולי גידולים. זה כבר מהדורה בתרה, זה כבר עוד מהדורה. פה הרמב״ם אומר שזה מותר, ואם רבו הגידולים על העיקר בגידולי הגידולים, הרי הגידולים השניים מעלים את העיקר. אבל פי שאין זרעו כלה, יהיה הכל מותר לזרים, פורש, הוא לא ישאיר מקום להסתפק. אז ממילא הערה שבעקבי איגר על זה כבר מתורצת מיניהו בה, כפי שהחזון איש. והרב קהילות יעקב כתבו בפירוש, וזה מפורש כמעט בלשונו של הרמב״ם. העיקר, מה שאנחנו רואים כאן, כאן רואים שגם בדברים של זרעים, מה שגודל, אפילו גודל הרבה, רק גידולי גידולים שתרומה הייתי. אבל בכל שאר הדברים, הגם שחילקנו בין בצלים ואמרנו שיש סיבה, אבל על כל פנים, בכל המקומות, חוץ מזרעים שזה נזרע ונמחק ועבר, אבל כל זמן שהפרי קיים, אפילו שהוסיף הרבה, גדל המון, היה לו גרם אחד ועכשיו יש בו 200 גרם, 250 גרם, זה לא משתנה. העיקר נשאר באיסור. יש מחלוקת על התוספת אם היא מדאורייתא או מדרבנן. פשטות הרמב״ם משמע זה דאורייתא. אבל יש מחלוקת ראשונית. אבל שהאיסור נשאר איסור, השורש, היסוד, הפרי הקטן שהיה, נשאר איסור, בזה אין מחלוקת בכלל. רק בזרעים זה יוצא מן הכלל, כי זה עובר תהליך אחר, גם כבר לא קיים. וגם אז החמירו על גידולים והתירו בגידולי גידולים. בזמנו הערו לי על דבר הפוך. יש במשנה ובהלכה בשולחן ערוך, בכל עורלה, אם לקחו מעץ של זקנה, הפוך ממה שאמרנו קודם. עץ זקנה זה כבר עץ שעברו עליו שנות העורלה. אז הפירות שלו הם פירות מותרים. לקחנו את העץ ושתלנו אותו בצעירה שעוד לא עברו עליה שנות העורלה, אז הכל אסור, כל הפרי אסור. למה? אז רצו ללמוד שהשינוי קובע, גם כן אם ניקח מיהודיה ביצית ונשתול בגופה של גויה, יהיה אסור, כמו שפה לקחנו מהסקנה שזה היתר, ושתלנו בצעירה שזה איסור, כל הפרי אסור. אבל אחר המחילה, גם זה לא דומה, למה לא דומה? שם כתוב בתורה, כי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ, וערלתם את עורלתו, את פריו, עושים עורלה, כשנוטעים. העץ הזה היה זקן. כבר עברו עליו 5-6 שנים, עבר, שכח את העור. בסדר. אבל כשקרתנו אותו, הוא כבר לא נטוע. הוא כבר כעץ יבש, אין לו שום ערך, הוא כבר לא נקרא נטוע. נסתיימה הפרשה שלו. כשעכשיו משתילים אותו בארץ, או בעץ של צעירה, זה נטיעה חדשה. עכשיו מתקיים בו ונעוטעתם כל העת, עכשיו נוטעים. כשמתחילים בנטיעה חדשה, מתחילים כל דיני העולם מחדש. זה פשוט, זה לא בגלל שהדין הוא ששמים בגוף אחר משתנה הדין. יש פה נטיעה חדשה. בביצית הזאת זה לא נטיעה חדשה, זה לא זה, היא נשארת. שמה אין הבדל. אולי דומה קצת לביצים של תרנגולת. ביצים של תרנגולת הם יוצאים ועדיין אין אפרוח. והיו דוגרים עליהם התרנגולות 21 יום עד שהם מתבקעים ויוצא אפרוח. ואז האפרוח הזה נשאר בדינו, כמו שהיה, אם זה ביצה של היתר, זה היתר, אם זה ביצה של איסור. מה שדוגרים עליה תרנגולת או עוף אחר, כמו שהגמרא דנה בחולין, עם דגר או איזה עוף טמא דגר, זה לא משנה. בימינו, כבר מלפני עשרות שנים רבות, המציאו מדגרה שהיא במקום האימא, במקום התרנגולת. ובמקום 21 יום, עושים 24 שעות, ויוצאים אפרוחים לרוב. אני עוד זוכר כשהייתי ילד קטן, פעם הלכתי בקזבלנקה, איפה שנולדתי, היו עושים לפואר אינטרנציונל, זה משהו מיריד עולמי, באים מכל העולם. אותה השנה היה ספוטניק מרוסיה ששלחו, הביאו אותו שם את המנוע שם. זה דבר מעניין, אבל מה היה מעניין יותר מהכל? הפלא הכי גדול לא היה הספוטניק. הפלא הגדול היה מדגרה, שאז זה היה חדש בעולם. בביטן של ההולנדים עשו את המדגרה, ורואים איך שהביצים שם בלי תרנגולת, וכשמגיע העד שלהם מהחום, מתבקעים ויוצאים מפרוחים במאות ואלפים. זה היה דבר פני. אמרו, לא יכול להיות. מה זה? זה שינוי. אני דיברתי עם מדענים, הייתי בסידני, באוסטרליה, עם הבדין דשם, והוא לקח אותי לדבר איתם. היינו מבררים כמה עניינים. והם אמרו לי שגם היום יש שרוצים להמציא אינקובטור שיכולים לשים שם מלכתחילה את הביצית המופרית, אפילו בלי אם. אבל אומר, יש ויכוח מצד האתיקה הרפואית. האם זה רצוי או שזה יכול כך? יש על זה. אבל בעיקרון, אומר, זה לא רחוק היום שהם יוכלו לעשות כמו המדגרה הזאת של ביצית הנגולת, יכולים לעשות גם בבני אדם. אז ממילא מה שמורי ורבי אמר, שהאימא הפונדיקאית היא רק אינקובטור טבעי, לא רחוקה היא ולא נפלטי. זה... אבל בכל אופן, לא מצאנו אף פעם שביצית תיקבע אחרי... למשל, אם אישה אשת איש, לא עליכם, זינתה, אבלת שבמאה, ממזר. ממזר אסור לכל הדורות. לכל הדורות לא יבוא ממזר מקהל השם עד לעולם. מה יהיה אם אחרי שהיא התעברה, אם נצליח להוציא את הביצית המופרית שבמעיה ונשתול אותו באישה אחרת, גויה או יהודיה אחרת, האם הבן כבר לא יהיה מזה? לא יעלה בזה. הוא כבר נקבע, מה שקובע זה הרגע הראשון של העיבור. הבנו אז זה הרבה ביקורי בהוכחה. למה אני מביא את זה היום? השאלה הזאת כבר עכשיו באחרונה הגיעה לבית דין הגדול. היום יש דיינים חדשים בבית דין הגדול בירושלים, צעירים יותר, והיו דיונים על הדבר והביאו את ה... ואחד מחברי בית דין הגדול בא אליי, הוא אומר, נראה לו לפסוק אחרת, אבל הוא לא רוצה לפסוק עד שידבר איתי. והביא אתה ואתי מתניתה בידי, והביא קונטרס שהוא כתב. ומה העיקר שם? הוא הביא ירושלמי. ירושלמי פרק הלב דאורלה. בירושלמי ישמע, אמר רבי אבהו, אמר רבי יוחנן, אם אחד נטע עץ ויצא חנת, יצא פרי קטן של אורלה, ואחר כך גדל אחרי שנות האורלה, וסיבכו בעץ זקן. לפי הגרסה הזאת עשו שני דברים. גם שנת האורלה חלפה עברה, אז רוב הגידול שלו היה כבר אחרי שנות האורלה. הגיע אותו בשבט וזה כבר עבר. וגם סיבך, חתך אותו וסיבך אותו בעץ זקן. אומר בי אבהו שהעץ, שהפרי הזה אסור. עוד מובא שם, מיד אחר הזה, אמר רבי זעירא, אמרי רבנן, החכמים אמרו, חוזר על אותו לשון, שאם חנת פרי באורלה, ויצא להתר, גדל בהתר, כבר אין אורלה, וסיבכו בעת זקן, אז הוא נשאר באיסור. חייבים עליו מלכות. אומר הפני משה, מה שהוסיף רבי זעירא על רבי אבהו, רק דבר אחד. זה אותו דבר, רק רבי אבהו לא אמר חייבים מלכות. רבי זעירא אמר חייבים מלכות. אם אומרים חייבים, זאת אומרת אסור מהתורה. ודאי, אחרת אין חיוב מלכות. אמר לו רבי מיישע, ככה לשון הירושלמי, אמר לו רבי מיישע לרבי זעירא, אתון אמרין, תרתי מילין, דיפליגין דע על דע. אתה אומר שני דברים שהם חולקים אחד על זה, סותרים זה את זה. ככה אמר. למה? מצד אחד אתה אומר שאין בתוספת להתיר, כלומר אין בה איסור לבטל את האיסור. משמע שהאיסור הוא מפני שגדל מהאיסור, הוא לא אסור מעצמו התוספת. ומאידך אתה אומר חייבים מלכות? היה לך לומר חייבים מלכות לפי חשבון. כי אם לא הכל אסור מהתורה, אז על מה חייבים מלכות? צריך שיוכל כזית מהשורש, מהיסוד שהוא אסור מהתורה. ולא על הכל. הגמרא דנה בזה, ואמר רבי יונה, רבי יונה שמע מתרץ, ובתירוץ שלו אומר, כן, חייבים מלכות, הכל אסור מהתורה. אומר, בסלקא דעתין, חשבנו שיש פה היתר ואיסור מעורבים זה עם זה, ועכשיו אנחנו אומרים לו, הכל אסור, חייב מלכות, אם יאכל כזית אפילו מהתוספת. הגרא רוח אחרת עמו, הוא הגרא בירושלמי, יש הרבה שינויים משנה, אבל זה לא הגרא כתב, זה תלמידיו שמעו ממנו, איך הוא פירש, אני לא יודעת כמה אפשר, אבל הרבה דברים נפלאים מדי פעם כשאני מעיין בסוגיות של מצוות התלויות בארץ, זה רואה בגרא מהפכות שלמות בדברי ירושלים. כאן הוא לא גורס כמו שכתוב אצלנו, אלא בדברי רבי אבהו גורס שזה סיבכו בסקנה, בלי שגדל מחוץ. בדברי רבי זעירא גורס שיצא להתר, לא סיבכו. בסוף הוא מחלק בין אם הוא נשאר לגדול שם, אז הוא נשאר באיסורו. חייבים על כולו מלכות. אבל אם העבירו אותו לעץ אחר, מה זה נשאר לגדול שם? אפילו שבינתיים עברה שנת העולה. אפילו הכי כולו אסור ולא כמעלה, לפי הגרם. אבל אם העברנו אותו לעץ זקנה, כבר יש לו דין אחר, כבר לא לוקים על כולו, צריך לפי חשבון. אז הוא רוצה לומר כך. הראיה שאני הבאתי, ביבמות עין חטא, במה דברים אמורים שם? שהגויה התעברה, והבלד נשאר במעיה, גם כשהתגיירה עד שגדל. אומר שם לא השתנה, זה נשאר באותו מקום. אבל אם העברנו מגופה של הגויה, שהכל נהיה ריבר. אבל אם העברנו מגופה של הגויה, לגופה של יהודיה, אומר הרב, אז כבר זה דין אחר, ויכול להיות שישתנה דין. הוא יריך בזה. גם אני ירחתי להשיב לו על כל הדברים. אבל היות והזמן לא מרשה, אנחנו נאמר רק שני דברים. א', גם לפי הגרא, כל הוויכוח הוא על התוספת. אבל העיקר מעולם לא השתנה. לא לפי הגרא, לא לפי הפני משה, לא לפי הרדבז על ירושלמי, לפי כולם. ברור כשם. העיקר נשאר ביסור. אז גם בבלד העיקר נשאר. לפחות צריכים להודות שהעיקר נשאר ביסור. אם העיקר נשאר ביסור, אפשר לומר שהוא לא צריך גיור. יעלה בדעת דבר כזה. העיקר נשאר ביסור. יתרה מזה. אמרתי, יש הבדל גדול בין עורלה ובין כלאיים ובין כל האיסור והתר לבין ילדים. באיסור והתר, למשל, אנחנו מדברים חתיכת לחם, כיכר לחם, שבלע חלב ובלע בשר. אז מה יש פה? יש פה חלב ובשר נעשו. מה יהיה חתיכת לחם שבלע מבשר טהור וכשר, ובלע גם בשר אסור? אז מה דינו? איסור והתר מעורבים זה בזה. ואז מה עושים? תלוי. אם יש לנו כפלה שיתאם, אם לא, אז בודקים אם יש לנו 60, יש הלכות. באיסור והתר, גם בשר שהוא כשר, אם נפל עליו טיפת חלב, אז איסור, או נפל עליו חלב, או נפל עליו מבשר תמי, או אסור, אז יש איסור והתר מעורב. אבל באדם, שייך לומר איסור והתר מעולם. אכן מצאתי שהדבר אברהם, דבר אברהם עליו שם אומר, יש נוכריות ביהדות מעורבים זה בה. חרם חילה מהדר גאונו, היה גאון גדול, מעולם לא מצאנו. המקום היחידי שמצאנו זה חצי עבד, חצי בן חורי. ויש הלכה בשולחן ערוך שנפסקה מהשלטי גיבורים בבמות, שהוא אומר שחצי עבד, חצי בן חורין, שבא לשת איש, חציו זה חצי ממזר, חצי בן. אז יכולה, זה ראיה על הדבר. חצי עבד וחצי בן חורין זה מדיני ממונות. זה לא מדיני איסור והתר. באיסור והתר לא שייך דבר. למשל, גוי שבא על יהודיה, יש הלכה, אבלד יהודי. יהודי שבא על גויה, לא אומרים מעורבים איסור ויתר. אומרים אחריהם, אבל זהו נקבע הלכה. אבל חצי עבד, מה זה חצי? זה עבד של שני שותפים. אחד השותפים שיחרר את החלק שלו, ואחד השותפים אומר לו, אני לא רוצה לשחרר. אז הממונות, היות וכל דין עבד זה דיני ממונות, אז הממונות כאן עושים חצי עבד, חצי בן חורין. זה לא האיסור ועד, זה לא במקוח איזה איסור שיתערר. אחד שיחרר, אחד לא שיחרר. אז יש פה דין של חצי בבן אדם אחד, אבל רק מדיני ממונות. לא מצאנו באיסור ועד. באמת מצאתי חזון איש. מאוד מאוד יפה עליו, שאני אקרא לכם כמה מילים מהחזון איש, מפני החשיבות שלו. חזון איש אומר, חזון איש אומר כך, זה נמצא ביבמות, בלכות פריה וריביה, סימן ד', הוא הביא את הגמרא של יבמות שהזכרתי, מחלוק את רבי יוחנן ורב דימי, אם עובר לרחימו, להביא רחימו. ואומר החזון איש, אף על גב זה בעלמא לא משגיחינן בעובר לרחימו. אומר, לא בכל מקום עובר לרחימו או לא ירחימו זה קובע. בכל איכה שיש קידושין, ואין עבירה, כמו גוי עם יהודיה או יהודיה עם גוי, לא, שמה אין קידושים ויש עבירה. אבל כל אחד שיש קידושים אין עבירה, הבלד הולך הר זכר כמו כהן וישראלית, לוי, אפילו למדי אמר עובר רחימו. לא אומרים עובר רחימו, האמא כהנת, אז הוא היא כהן. לא, הולכים אחר הזכר. וכן באומות ששם יש עבירה ואין קידושין, אז העובר, אנחנו הולך אחר הזכר, באומות ביניהם לבין עצמה. שמעילי עם דומי. וכן במקום די הולך אחר הפסול, ואם אבוה פסול, הולך אחר הפסול. גם למען דמר עובר רחימו, ואם ימי פסולה הלך אחריה, גם למען דמר עובר לה ורחימו. וכן בלת שפחה ונוכרית כמוה, אפילו אם עובר לה ורחימו, אפילו למען דמר עובר לה ורחימו, הבלד הולך אחר השפחה, הבלד הולך אחר הנוכרית. אז הוא אומר שבמצרית שנייה ושלישית שדנו שם בעין חטא, ואומרות, אומר זה דין מיוחד. כי שם מה זה יפלג דרה או לא יפלג דרה, הוא מסביר את העניין. אבל רואים, שבעובר יש דינים בבלד, ביוחסין יש דינים ברורים ומסודר, לא אומרים יש פה ספק, לא אומרים יש פה ערבוב, לא אומרים, אין דבר כזה. ועל כן לא שייך לומר פה, יעיקר, הרי העיקר לכולי על מאסור. גם אם נדמה לדינים של זרעים, הרי העיקר גם בזרעים, העיקר שהוא גדל, שיצא באיסור, הוא אסור על איבדי כולי עלמא, אין בזה ויכוח בכלל, שהעיקר אסור. ואם העיקר אסור ולא יוצא מאיסורו, וזה אסור מהתורה, שאומרים גם שהכל אסור מהתורה, כמו שאמרת, אז העיקר בכל אופן אסור, אז אפשר להכשיר ילד כזה, ולומר שלא צריך גיור, או אפשר לעשות, אם הוא יהודי, להפוך אותו לגוי, לא משתנה. זה לא מצאנו בשום מקום, אדרבה מצאנו שהרגע הראשון, של העיבור הוא שקובע את מצבו של הילד, של ההבלה. אם ברגע הראשון יש לו דין של גיור, שהוא יתגייר, אז הוא גיור. כי הוא גוי, אז הוא יתגייר. וגר נשאר ביסורו לעולם לא יצא. הוא יהודי מבחינת הלכות גר, אבל מבחינת מה שהגר אסור, כמו לגיורת לכהן, הוא נשאר ביסור שלו. מדין ירושה הוא נשאר בדינים שלו. אמנם יש סוגיה ששני אחים תאומים, זה הסברנו אז בעניין אחר, זה שוב, זה עוד סוגיה אחרת לגבי דינים אמונות ודין מיוחד. אבל מצד היישוב היתר, ועל כן, אני יודעתי, אני אומר ככה, מי שרוצה להחמיר בעובר שנולד מביצית של יהודיה, וגדל בנוכרית, ורוצה להחמיר לחשוש לדעת, הרב אוזנר עליו השלום, אנחנו יכולים להגיד לו, אל תחמיר זכות. אבל מעיקר הדין, אני יודעתי, זה ברור ופשוט, כמו שאמרתי, רבותיי, הסכימו על ידי בזה. זה ברור ופשוט שהביצית היא שקובעת, שעת הפריה שלה, היא נקבעת, זה לא משתנה, זה לא עץ שגודל, זה לא פרי שמשתנה, זה דינים אחרים. נכון, אפשר להתפלפל, אפשר להגיד לכאן ולכאן, והתפלפלנו מספיק בזה, אבל בדינים זה שונה, יוחסים, זה דינים, הנה אפילו עובר רחימו, שזה מחלוקת גדולה בכל השס, עובר רחימו, גם לגבי קורבנות, גם לגבי הבלד, גם אומר החזון איש בפירוש, בדינים של יוחסים זה לא משנה, רחימו, לא רחימו, יש לנו כללים. זה כמו שאני גם אומר תמיד, בזמן האחרון רוצים הרבה לעשות כל מיני בדיקות של DNA, שהן בדיקות חשובות, ולקבוע ממזרות, אנחנו תמיד התנגדנו לזה בתכלית ההתנגדות. יש לנו הלכות, יש לנו שולחן ערוך, יש לנו רוביות אחר הבעל, יש לנו חזקה, יש לנו כל מיני כללים. למה לנו להכניס דברים זרים בתוך תורת אנחנו לא מכניסים וכך כבר הורו גדולי עולם וכך אנחנו גם היום מורים בדרך כלל בכל בתי הדין אני חושב שאין בזה שום פרצה שמזכנו רק אני אומר מילה אחת של חיזוק היות ויש גם בחורים שלומדים ואחר כך יוצאים לדרכם וצריכים להמשיך. אתמול היינו עם כבוד הגאון הרב שכטר והרב הגאון הרב מאיר גולדוויכט במסיבה מיוחדת שקיבלו תעודות אנשים גם לומדים וגם שעוסקים במלאכתם. הרב ילידה עשה תוכנית שהם לומדים ונבחנים פעם על הלכות אלף, מקבלים תעודה, אז כדאי תמיד להשתתף, זה נותן חיות, נותן חשק בלימוד, זה מוסיף. הרי כתוב בפסוק, לכו בנים שמעו לי, יראת השם על המתכן. שואלת הגמרא, לכו בנים? בואו בנים מדלת. כשאדם רוצה לדבר עם הילדים, מה אומר להם? בואו בניי. בואו אהוביי, אני רוצה לומר לכם. אבל אם יאמר להם, לכו מכאן. תשמע, ככה לא מדברים. האלשיך הקדוש, גם הוא עמד על זה ואומר, אומר, יש פה כוונה נפלאה. אומר, זה לא חוכמה שתשמעו לי כשאתם על ידי. זה קל לשמוע. אומר, אני רוצה שגם כשתלכו, לכו בנים, כל אחד הולך לעסק שלו, ולעבודה שלו, ולבית שלו. גם כשתלכו בנים, תמשיכו לשמוע, שמעו לי יראת השם על עמדכם. צריך להיות לימוד, למצוא דרכים איך להמשיך לשמוע. ובזה גם פירשתי, והיו עיניך רואות את מוריך. לכאורה, זה לא מובן. הרי המורה עומד כאן, והתלמידים לפניו, אז תמיד העיניים שלו רואות. באמת, בשעה שהוא מלמד אותם, על זה לא צריך והיו עיניך רואות. זה רואים. אלא גם כשאתה הולך והמורה לא נמצא ואתה נמצא במקומות רחוקים והיו עיניך רואות, ימשיכו לראות את המורה, את ההדרכה, את היראת שמיים שהמורים שלכם מלמדים אתכם, ראשי הישיבה שיחיו, להמשיך עם הדרכים האלה ואז עד זקנה בסבא. זהו חנוך לנער פי דרכו גם כי יסכין לא יעשו, השם יעזור, שהדברים יהיו נטועים, כל התורה שאתם לומדים וכל הקדושה שאתם יונקים, שתהיה נטועה בלבכם ותלווה אתכם לביאת חן והחסד, בכל אשר תפנו, תשכילו ותצליחו, אמן ואמן.
Yeah, okay.
Try. That's what you